שלום עליכם רעים ואהובים, יום חמישי בשבת פרשת משפטים. הנה לפנינו שלוש קבוצות של הלכות העוסקות בשופטים ובעדים. כך מתחילה הקריאה של היום, לא תתה משפט אביונך בריבו. מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע וכו'. על מי מדובר פה? מי צריך לשמוע את ההנחיה לא תתה משפט? כמובן, השופט. ולמי נאמר תיזהר מלהרוג את הנקי ואת הצדיק כי לא אצדיק רשע? כמובן, לשופט. אבל המילים מדבר שקר תרחק שמופיעות באמצע הקבוצה הזאת, האם הן מדברות דווקא אל השופט היושב על מדין, אל הדיין בבית הדין? או שהן מדברות גם אלינו. הנה דוגמה שנייה. לא תישא שמה שווא. עוד אינני יודע מה זה, אבל הנה ההמשך. אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס. לא יהיה אחרי רבים לרעות, לנטות אחרי רבים לעטות, ודל לא תהדר בריבו. למי שייכת קבוצת ההלכות האלה? ברור, לשופט. לעדים, ולמי שייך את ההלכה לא תישא שמה שווא? הדוגמה האחרונה לא מהפרשה שלנו, מספר ויקרא. תשמעו, לא תעשו עוול במשפט. על מי מדובר? לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. אחרי שהבאתי את הכל אני רוצה לפתוח. כשנאמר בצדק תשפוט, ברור לנו שמדובר על השופט. אבל כשנאמר בצדק תשפוט עמיתך, האם מדובר על השופט? כי אני לא עמיתו. אני בעל הדין, אני העד. אומר הרמב״ם, אנחנו מתחילים כי יש כאן יסוד אדיר, בצדק תשפוט עמיתך, אזהרה לדיין. אבל קודם כל אומר הרמב״ם, יש פה אזהרה נוספת. מכאן שחייב אדם לדון את חברו לכף זכות. בצדק אתה תשפוט עמיתך. ראי ואהוביי, פרשת משפטים נתפסה בעיניי מאז שהייתי קטן כפרשה לשופטים, לעדים, לבתי משפט, לבתי דין. זה מפחיד כזה ורחוק. אבל אולי היסוד הראשון שלה בא לדבר אלינו כאנשים שיפוטיים. הרי כולנו, לא עלינו, חורצים דינים ושופטים איש את רעהו. ובתוך ההלכות שעוסקות בשופטים, יוצאת לרגע התורה מהיכל בית הדין, ומדברת אליי, בבית, בחברה, בשיפוטיות שלי בשיחה עם חברי, או עם ילדיי, או עם תלמידיי, או עם רבותיי. בצדק תשפוט עמיתך, אומר הרמב״ם. עוד מעט נחזור למצוות של הפרשה שלנו, מדבר שקר תרחק. חכו, זה דברים מדהימים. לא תישא שם השב. נתחיל בצדק תשפוט עמיתך. קובע הרמב״ם כך, אתם זוכרים את המשנה היפה באבות של עשה לך רב וקנה לך חבר ועידן את כל האדם לכף זכות? ובכן, הכנסנו את זה תמיד לקופסה של ההנהגות הטובות. זה יפה ככה. כדאי לדון לכף זכות, זה דבר נהדר, מי זוכה לזה, זה דבר גדול באמת, שאדם מצליח לדון את חבריו ואת עצמו לכף זכות. ובכן בא הרמב״ם ואומר, תקשיבו, בספר המצוות, הוא מונה את זה בתרי"ג המצוות, בצדק תשפוט עמיתך, פירושו שאם אינך דן את חברך לכף זכות, אתה עובר עבירה. אתה מבטל מצוות עשה, יש מצווה לדון לכף זכות כל אחד ואחד. שאם אתה לא מניח תפילין, אתה מבטל מצווה, אתה יודע? ובכן, אם אינך דן אותי לכף זכות, אתה מבטל מצוות עשה, אתה עובר עבירה דאורייתא. למה זה מופיע בתוך קבוצת השופטים שלא תעשו עוול במשפט? כי החיים שלנו, מה לעשות, הם הרבה פעמים בית משפט. הרבה פעמים אנחנו שופטים איש את רעהו על פי אורך הלבוש, ועל פי איך זה נראה, ועל פי מה שנדמה לי. אז אומרים, נו, מה אפשר לעשות? באדם יש תכונה שיפוטית, כולנו שופטים, ואגב, זה לא מילה גסה, זה דבר חיוני, האדם צריך שתהיה לו ביקורת, הוא צריך לשפוט את המציאות, הוא צריך לראות את הדברים לכאן ולכאן, אבל אז בא הרמב״ם ואומר, אז תשמע הלכה, כיוון שאתה חייב לשפוט, אז אתה תדון את חברך, תשפוט אותו לכף זכות. דמוקרטיה. יש לך את כל האפשרויות לשפוט, אבל תמצא את כף הזכות, כי כשאתה תמצא את כף הזכות שלו, כשאתה תמצא את הזכות, אז עם כף, כמו כף של טרקטור, מנקודת הזכות הזאת, מהנקודה הטובה, אפשר יהיה להרים את העולם ולראות רק טוב. אבל אם אתה תדון חס ושלום לכף חובה, המציאות תהפוך להיות כזאת שבאמת הכל ילך וירד. אתם מבינים? בתוך פרשות השיפוט פתאום מדברים לא עליך למשפט הרחוק במגדל השן, אלא עליך למשפט שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו. פתאום תופסים אותי על חם ואומרים לי, רד, רד רגע מכיסא השופט הגדול, ותפסיק לשפוט את כולם. תפסיק לדון. אולי אז תבין שבדרך כלל, אם אתה דן אחרים לכף חובה, זה כנראה כי בפנים בפנים גם אותך אתה לא יודע לדון לכף זכות. איך אמרו חסידים, וידן את כל האדם לכף זכות. האדם בהא הידיעה, קודם כל אותך תלמד לדון לכף זכות. קח את אותה נקודה טובה, כמו שאומר רבי נחמן, וממנה תוכל להעלות את הכל, אבל תגיע לזה מתוך דיון, מתוך כל הכוח השיפוטי שלך, תוכיח שבאמת יש כאן נקודת זכות שממנה אפשר לרומם את הכל. אתם יודעים מה אומרים חז"ל ומה פוסקת ההלכה על הפסוק לא תישא שם השווא, אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמס ודע לא תהדר בריבו? ברור שמדובר על דיינים ועל עדים בבית דין, אבל את המילים לא תישא שם השווא מסביר רש"י כמו אונקלוס במקום, קודם כל אזהרה שלא נקבל לשון הרע, וחוץ מזה אזהרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין א' בלא בעל דין ב'. אבל קודם כל אזהרה לי. אז למה זה מופיע בתוך קבוצת ההלכות לדיין? אזהרה לדיין שבי. אתם יודעים מה קורה לאדם שמקבל לשון הרע? הוא כבר הופך את זה לחלק ממנו, הוא כבר הופך לדיין בעל כורחו. הוא, עם האף שלו, יכול לעקם ולשפוט אותי. הוא לא מרגיש שופט כי אין לו את היכולת להוציא להורג, אבל אנחנו יכולים להוציא אחד את השני להורג, רק בעקימת אף, רק בשיפוטיות מטורפת, כרונית, שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנה, כי לא שמענו את האזהרה שלא לקבל לשון הרע.
אתם יודעים מה לומדים מדבר שקר תרחק? אז לומד המדרש במחילתא גם דברים לדיין, מה צריך להיזהר הדיין כשהוא יושב, איזה דיין לידו, מי, איך, אבל קודם כל מדבר שקר תרחק, אז הרע למספר לשון הרע. אם נדמה לנו שזה רק בעולם הדיינים, אז הנה לכם דוגמה אחת מדהימה מחז"ל. איך אצלנו, בחיים שלנו אנחנו יכולים לחיות בבית דין של דנים לכף זכות, או חס ושלום הפוך. זוכרים את המחלוקת הידועה בין בית הלל לבית שמאי, כיצד מרקדים לפני הקלה? הנה אותו חודש אדר, כיצד מרקדים? בית שמאי אומרים, חייבים להגיד את האמת. אז אם הקלה היא לא כל כך יפהפייה, אז לא אומרים קלה נאה וחסודה. ובית הלל אומרים, מה פתאום? בעיני בעלה היא נאה, היא חסודה. איך כתוב בספרי חסידות? בעיני בעלה, כלומר בעיני הקודש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו הוא קלה נאה וחסודה. אז אפשר להגיד את זה. שואלים אותם בית שמאי את בית הלל, ומה אתם עושים עם מדבר שקר תרחק? תקשיבו לתשובה של בית הלל, לא יאמן. אמרו להם בית הלל, מתי אומרים מדבר שקר תרחק? בזמן שזה מביא לבנקי וצדיק חס ושלום תהרוג. אבל כאשר זה לקיומי, כאשר זה מה שמקיים ומרומם רק בעיניך, אתה רואה את השקר, אבל הבפנים שלו הוא אחר, וזה יביא את האהבה, את שלום הבית, אז הבצדק תשפוט עמיתך, מנצח. שמעתם דיון של שופט שחי בעולם לא בהיכל המשפט, בהיכל החיים, ואינו מקבל לשון הרע, ואינו מספר לשון הרע, ומקיים מצוות עשה של והבידן את כל האדם לכף זכות. יום טוב ומבורך, להתראות.